רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
May I have your attention please? May I have your attention please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady
שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו בשידור חי ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום על פני כדור הארץ ואפילו בתחנת החלל. Hello Houston, this is Radio Soul calling. וכמובן בדף הפייסבוק של רדיו סול או באתר הרדיו שלנו, רדיו סול COIL. כמו בכל שבוע נסכם בעבורכם את הכותרות המרכזיות בסדר היום הפוליטי, ביטחוני, כלכלי במדינה, ואנחנו יוצאים לדרך, תישארו איתנו, ואני אומר ערב טוב לך ידידי ושותפי שוקי אברהם.
ערב טוב נפתלי.
אז ערב טוב יש לנו אורח חשוב מאוד.
ערב טוב גם לאורח, כרגע נשאיר אותו בסוד. עד שנראה אותו, כן, נשמור אותו.
אני בטוח שכל מי שיראה אותו יתרגש.
כל מי שבאולפן כבר יתרגש.
נכון.
אז תן למאזינים את הזה.
אנחנו ניתן להם, גם לצופים וגם למאזינים. שוקי, מה הכותרת המרכזית שלך השבוע?
תתפלא.
נו?
שר הביטחון החדש גילה שיש מלחמה בעזה.
לא יכול להיות.
כן, הוא אחרי כמה חודשיים בתפקיד, חודש וחצי, חודשיים, פתאום, אתמול, הוא יושב בטלוויזיה עם ראש העיר של
נתיבות, יחיאל זוהר.
יפה, והוא עומד שם, מסתכל עליו כאילו, רגע, מה אתה רוצה ממני? שמת לב למבטים?
כן.
אבל הוא גילה סוף סוף שיש מלחמה, כי אחרי חודשיים הוא נזכר לאיים על החמאס, שאם הם לא יבואו לעסקה בעוד רגע, לא שבוע, שבועיים, שלושה שבועות הוא אמר, נכון? שלושה שבועות, אז הוא יקה בהם כמו שהם לא ידעו.
כן.
אז מה עשינו עד היום? טיטינו את הרחובות? עשינו פינוי בינוי?
כן.
זהו, זה הכותרת. אני כאילו, אתה יודע, לקח לי כמה שעות לנסות להבין מה היה, מה היה הרעיון של שר ביטחון שמאיים עכשיו ולא מאיים לפני.
אני חושב ש...
כי אין בחירות.
כן. לא, לא, כשאתה אומר אין בחירות לפוליטיקאי, אתה בעצם גוזר עליו גזר דין מוות.
גלנט עזב, אז אין מי שמאיים עליך.
לא, לא, זה...
ביבי תקוע עם ההרמוניות.
הפוליטיקאי הישראלי, במיוחד הליכודי, קם בבוקר בתחושה שהבחירות מחר.
בסדר, אני מכיר עוד אחד שאמר שב-2024 היו בחירות וצעק את זה מעל כל במה אפשרית, ולא קרה כלום.
כן.
לא חושב שישראל קץ נפל בפינה הזאת, אבל אני שואל את עצמי, אחרי חודשיים, כל יום נהרג לנו עוד חייל, עוד בן, ועכשיו אתה נזכר פתאום לצאת בהצהרה, לא הבנתי מה הייתה ההצהרה הזאת, למי התכוונה ההצהרה הזאת, ומה הוא רצה להגיד בהצהרה הזאת. ואני אגב, אתה יודע, בצד כן, איזה,
נכון.
אבל זה אחד הדברים שאני... בדיחת השבוע לדעתי.
אוקיי, ואני אומר לך שאין לי בעיה עם זה שאנחנו נצטרך להכניס את היד לכיס, כדי לעזור למדינה, וכדי לממן את כל מה שעברנו מאז השבעה באוקטובר. אבל יש גם מה שנקרא דוגמה אישית. ואם הדוגמה האישית לא קיימת, ולא נסגרים משרדי ממשלה מיותרים, ולא מבטלים את הנורווגים, הדבר הזה לא יכול לעבוד. הבסיס של החברה הישראלית אחרי השבעה באוקטובר, בנוי על הדוגמה האישית. אבל יש קוסם בראשות הממשלה.
אני עוצר שנייה, הבסיס של החברה הישראלית על הדוגמה האישית, יושב בדיוק ממולך.
נכון. ואנחנו, ויש לנו עוד אחד שאוהב לדבר על דוגמה אישית, וקוראים לו פרופסור עוזי ארד, והוא נמצא איתנו בזום. ערב טוב לך, פרופסור עוזי ארד. אתה שומע אותנו?
כן.
אני שומע היטב.
יופי.
האם אני נשמע?
אתה נשמע מצוין. מה דעתך על ההקדמה שלנו, ששר הביטחון גילה שיש מלחמה ו...
תראה, כולנו נתונים באותה שערה של חשיבה, דאגה, עמידה בכאב שהמלחמה הזאת גורמת לנו, וההתייחסויות שלנו לדבר הזה יכולות להיות בכמה רמות. הרמה שאתה עכשיו באולפן נקטת היה חצי אירונית,
כן.
חצי רצינית, והסתכלה בחיוך עצוב בעיניים ושיפתה את דעתה לגבי תופעה אחת נפסדת שמתקיימת אצלנו, וזה אי מתן הדוגמה האישית. ואכן זאת בעיה. אם אתה שואל אותי אבל, כן. אני מתבונן על אותה מציאות בגובה טיסה קצת אחר, אם כי גם אני יודע ומוכן לפעמים, ולו על מנת לנרמל את המצב, קצת לגלות הומור,
כן.
קצת הומור מריר, קצת הומור על חשבוננו, שזה ההומור היהודי הטיפוסי, ואכן, דווקא ברגע הזה, אפשר לומר שרבים בישראל מתעלים בצד ההומוריסטי. יש לנו פרץ של יצירתיות הומוריסטית. אבל המצב הוא רציני, וחמור, וכואב.
אתה יודע, מסתבר שזה מה שנשאר לנו באיזשהו שלב, כי הכלכלה לא טובה לנו, המלחמה לא טובה לנו, המשק... הולך ומתדרדר, והחברי כנסת והשרים והממשלה לא מראים לנו את הדוגמה האישית שאנחנו מדברים, אז אתה יודע, לפעמים כדי להטביע את הכאב, או להשכיח אותו, אתה עובר לצד ההומוריסטי של העניין.
זה נכון, ואני בעד כאמור, כי זה דרך למצוא מפלט לעומס שרובץ על מוחנו וליבנו. אבל אפילו אם אנחנו מדברים לתופעה של היעדר דוגמה אישית, בואו נצא ונחשוב, מה חלק מהבעיה הנוכחית התפתח בעקבות המצב של ראש הממשלה, שבעצמו נקלע בעזרת רעייתו, וצריך לומר את זה, למצב של הסתבכות בפלילים. ואם הוא לא היה מסובך בפלילים עד לפני עשור או משהו, ייתכן והמצב שבו הוא צריך להימלט מהחוק לא היה מתפתח. עכשיו, במה הוא הסתבך? באיזה פלילים? בפלילים של חשד בשוחד, שזה עבירה פלילית, בנהנתנות, בדברים פסולים, שורה של דברים שהדוגמה האישית מהם והלאה. כלומר, יכול היית לדעת שאין פה דוגמה אישית, נושא תפקיד רם מעלה ציבורי בישראל לא לוקח עבירות פליליות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים, שנובעת מתאוות בצע או מאגואיזם או מנפוטיזם. כל התופעות האלה, כל העדר הבושה והעדר הדוגמה האישית הופיעו שמה בריש גלי. אז למה לא יצאנו נגד זה אז? למה סלחנו לכך? או אפילו נהגנו דבר דומה, הרשינו לעצמנו את אותו דבר, שהרי חלק מהשחיתויות הם לא מנת חלקו של נתניהו בלבד. יש פה נורמות שעברו עליהם פוליטיקאים מהשמאל הקיצוני ועד הימין הקיצוני. אז מה יוצא כספך היום על העובדה שאין דוגמה אישית? היעדר הדוגמה האישית זה אחד המאפיינים של התרבות הקלוקלת של חלק ממנהיגינו, ובראשם, לצערנו, ראש ממשלה.
ותסכים איתי, ידידי עוזי ארד, שנתניהו הצליח לנתק ולנרמל את מצבו הפלילי לטובת איזה שהם נורמות של התנהגות שהוא לא היה אחראי עליהם, לא ידע אותם, או שזה רק המקורבים שלו. איך שהוא הצליח לנתק את עצמו מהדבר הזה, ומבחינה ציבורית זה עובד לו.
ידוע שוב פעם בספרות המקצועית וגם בפרקטיקה המקצועית שיש תופעה שקוראים לה שחיתות על, בלעז brand corruption. זה לא מונח צבעוני, זה מונח שהיום משמש את הבנק העולמי, את האום, כאשר הם רוצים להחריג את המקרה של שחיתות של שליטים משחיתות של אחרים. אבל למה זה נדרש? זה נדרש משום ששחיתות אצל שליטים זה המצב היחיד שבו לשליט יש סמכויות גם כלפי שלטונות אכיפת החוק. יש לו יתרון כפול. מצד אחד הוא יכול להיות מושחת בהיקפים כספיים גדולים, מצד שני שרים למרותו, שרים מוסדות, ואז מי שיושב בשלטון על כס המלוכה בעצם נהנה מדרגת החסינות הגבוהה ביותר, שראש עיר מושחת לא נהנה ממנה. וראש הממשלה הנוכחי הגדיל לעשות, אתן לכם דוגמה. כאשר ניקסון, נשיא שהיה נשיא שהצליח, העם בחר בניקסון. ניקסון נבחר על ידי 49 ממדינות ארצות הברית. ניקסון בקדנציה הראשונה השיג הישגים אמיתיים, הפריצה לסין וכולי. הוא לא היה אהוד, אבל הוא בהחלט נהנה מרוב מוחץ בעם. אבל מכיוון שבמהלך מערכת הבחירות הוא הסתבך בכך שעשו איזושהי פריצה עלובה,
פרשת ווטרגייט המפורסמת,
וזאת הייתה לא יותר מאשר פריצה קטנה, אבל ברגע שזה נודע חייב היה להרחוק, כי ידו לא הייתה במעל, ואז הוא התחיל לעשות את תהליך ההסתרה ושיבוש החקירה, ותהליך הקאברה שבו הוא נקט אז היה ליותר חמור מאשר הפשע המקורי. ואז הוא נקלע לתחנות הצדק, ותחנות תחנו ותחנו ותחנו, והוא ניסה כל דבר. הוא הסתיר, הוא טען שיש לו זכויות חסינות, כן. הוא פיטר את התובע הכללי, הוא עשה הכל, אבל לאט לאט הראיות הצטברו,
כן.
ואז הוא פרש מרצונו והסדיר שהבא אחריו ייתן לו חנינה.
במה שונה נתניהו מניקסון?
לא עלה על דעתו של ניקסון לשנות את החוקה. הוא ניסה את כל האמצעים, באף שלב הוא לא אמר, אם כך אני רוצה לשנות את בית המשפט העליון, כי אני רוצה עכשיו לקבוע שופטים שיהיו טובים בי. הוא, כל הפעולות שלו היו בלי לשנות את החוק, בלי לשנות את החוקה, בלי להילחם נגד מוסדות החוק, בלי להילחם נגד בית המשפט העליון, הוא כיבד את החוק. נתניהו היום מנהל מלחמת חורמה נגד בית המשפט העליון, נגד ביקורת המדינה, נגד המשטרה, נגד משרד המשפטים, מאשים את כולם שהם תופרים לו תיקים, ובשבוג הוא כבר החליט שגם האשם למחדלים שלו במלחמה האחרונה זה צהל, כי לא סיפרו לו, נכון. והמודיעים, זה אפילו ניקסון לא הגיע. זה עבריינות תוך כדי הימלטות מהחוק שנדרש אליך בגין עבריינות קודמת. וזה, ביבי, זה מהזעזע את כל המדינה. ולכן המצב החמור של המדינה מבפנים. ניקסון לא עז לעשות כזה.
שוקי, מה רצית לשאול אותו?
אני אומר, דיברתם על נרטיבים ועל קיבוע מסוים של נרטיב, שהוא מאשים את כולם. למעשה, כן. בנרטיב, וכביכול זה הולך לו, אבל אני שואל פה, אז איפה העם? אותו גוש שכל פעם הולך לבחירות, וכל פעם נותן את אותה כמות מנדטים לליכוד, כשהוא נמצא בראשו, ובמיוחד כשאם אנחנו מדברים גם על הנרטיב, אז הוא בסקר הכי מתאים, והוא מקבל את כמות המנדטים, ואף אחד לא רואה משהו אחר. זאת אומרת, מה העם מפספס, שהוא כן מצליח בקטע, בצורה הזאת של לתפוס את הנרטיב.
מה אתה אומר, עוזי? הוא איש שיווק, שיווק השנה של המגזין טיים, מה היית אומר?
תראה, הוא התחיל את החיים שלו, המקצועים, כאיש שיווק.
כן.
אתם יודעים מה הייתה עבודת הגמר שלו באוניברסיטה, ב-MIT או זה? היה השפעת הטכנולוגיה על התקשורת. כבר אז הוא הבין שהתקשורת זה הפלטפורמה שקובעת מה העם חושב או רוצה, והוא הבין שהטכנולוגיה, ואז הוא חשב שזה רק הטלוויזיה. זה היה השינוי בתקופה שהוא החל. היום אמצעי התקשורת השתכללו לצורה כזאת, שבעצם הוא יכול לעשות הנדסה שלמה. היום הנדסת תודעה הפכה להיות מלאכה ברמה הכי גבוהה, ועושים את זה. עכשיו, כאשר אתה עומד בראש מדינה, עומדים לרשותך תקציבים וסמכויות השתלטות על תקשורת, לא פלא שההשתלטות על תקשורת היה לבולמוס האחר שלו, לא פלא שהיום הוא מסוגל באמצעות טכנולוגיות של כולל שימוש בלוחמת רשתות, להביא את העם הנבער לדעת מה שהוא רוצה שהוא ידע, לא לדעת את מה שהוא לא רוצה שידע, ולעבוד על זה בעוצמות הגבוהות ביותר, מה שמחזק את המצב של שליטים שהם נמצאים בשלטון.
אבל איך הוא מצליח, איך העם נופל בשיווק הזה? כי זה לא אחד, שתיים. זאת אומרת, אתה יכול להגיד לי, אוקיי, אני, נפתלי, עוז.
שוקי,
איך העם נופל?
כשאתה איש שיווק...
קודם כל, התברתי, אלף, היתרונות של האינקמבנט, היתרונות של מי שכבר הם עצומים.
נכון.
זה מי שכבר בשלטון. אבל אחד מהחוכמות הפוליטיות של נתניהו היה תמיד לחסל כל יריב וליצור מצב שיריבה והם חלשים. כך הוא חיסל כל יריב שיכול לקרוא תגר על מנהיגותו בתוך הליכוד. הוא חיסל אחד אחד. כך הוא גם מחסל ומפצל את היריבים ממול ונהנה ממצב שהיריבים שנמצאים מולו פעם אחת נופלים ממנו. בשיעור קומתם, נופלים ממנו בניסיונם, נופלים ממנו במשאביהם לנהל את אותה מסחמה פוליטית, וכמובן הם קלים עד מאוד, ואומר לך שאם בבחירות הבאות הוא יחשוב שהוא עלול להפסיד, הוא לא ייתן לדבר הזה לקרות,
כן.
כי לפעמים בחירות היום זה כבר סחורה עוברת לסוחר, לכן הוא לא יפסיד לבחירות באף מקרה.
עוזי, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות קצרות, עם תשובות, אם אפשר, גם קצרות, למרות שהנושאים הם כבדים מאוד. מאיפה הרתיעה שלו לוועדת חקירה ממלכתית, אחרי שהוא דיבר עליה שנים רבות, כשהיה מדובר בראשי ממשלה אחרים? הרי ברור לחלוטין שהוא היה הראש, והוא אשם בשבעה באוקטובר. זה לא משנה.
נתניהו יודע אמפירית, נתניהו הוא היסטוריון פוליטי ופוליטיקאי שיודע, יודע שיש ארבעה מכניזמים שמקצרים את ימיו של ראש הממשלה בישראל. האחד זה אם הוא מפסיד בחירות.
כן.
לכן בחירות זה לא דבר רצוי, אבל אם זה קורה, עדיף שתנצח. אפשרות שנייה, בריאות. היה לנו כמה ראשי ממשלה שפרשו מחמת בריאות. גם זה מביא לפרישה. השלישי זה בעיית בריאות מכוונת. למשל, לתקוע כדורים בגבו של ראש ממשלה מכהן, זה יוצר אפקט בריאותי, אבל לזה קוראים רצח, וזה גם היה מכניזם בישראל. ולבסוף, פלילים או ועדות חקירה. לכן, ועדות חקירה אסור להגיע אליהם מאף סוג. אף סוג. זה דבר שלרוב הם מוצאים אשמים. לרוב הם מקימים אותם על רקע מחדל. לכן, כל ועדת חקירה תחמוק ממנה.
אז רגע, מה תגיד?
כמובן שתחמוק ממנה.
מה תגיד אז?
כשאתה לא יכול לחמוק, אתה יכול למנע אותם או לנצח בהם.
עוזי, רגע.
אבל זה ברור שהוא נגד ועדות חקירה, שהוא אמר פעם שצריך יהיה ועדת חקירה, הוא אמר את זה פאסון דה פרלה, כי הוא לא חשב שזה יהיה.
כן, אבל איך מגיבים לטענה שבוועדת חקירה, שאמורה להיות מוקמת, כמו הדרישה שמבקשים, יש שופטת עליון שמפגינה נגד נתניהו. אז השאלה היא, אומרים, האם היא תהיה אובייקטיבית, כי היא מפגינה נגד נתניהו? למה לא לבוא להקים ועדת חקירה?
השופטת?
כן?
איפה הפגינה השופטת?
יש.
אתה מבין? גם את זה הוא הצליח לשווק, אוזי.
לא, הוא לא שיווק. כולם אומרים את זה גם.
לא,
אני שואל, למה לא לקחת למשל שניים...
אני יכול לסדר לך שכולם יגידו שכדור הארץ צלחת.
לא, שמעתי גם את זה, אבל אני אומר, העניין הוא, למה לא לקחת ועדת חקירה, שניים מהקואליציה, שניים מהאופוזיציה, משפחות של החטופים?
יש חוק ועדת חקירה, יש חוק.
תראו, בכל המדינות, ואצלנו יש גם קצת מורשת בריטית, התמסד לו מוסד של Commission of Inquiry, ועדות חקירה. וזה הפך לדבר כמעט ממוסד, מחוקק בחוק. הגיונו בכל מקום היה כזה או אחר, בישראל השתרש המצב שבראש ועדות חקיר כאלה יושב שופט, לעתים שופט עליון, לעתים אפילו נשיא בית המשפט העליון. וזה התמסד, וזה שימש, וזה היה לגיטימי לכל הפעמים שנדרשנו לוועדות חקירה. לבוא עכשיו ולתפור את ועדת החקירה על פי מפתח מפלגתי, זה לרוקן את העיקרון של אובייקטיביות מקצועית משפטית, ולהפקיד את זה בידי שליחים פוליטיים, זה לקעקע את המוסד הזה בצורה פוליטית, זה בדיוק הדבר שכנגדו אני יוצא,
כן.
שאומר, אני הולך לשנות את כל המבנה החוקתי של ישראל, לפי גחמותיי, אני יכול לבטל בחירות, אני יכול לבטל בתי משפט, עכשיו אני משנה את מוסד ועדת החקירה הממלכתית. הציניות שבדבר, והעובדה שזה לא ייתן את מה שאתה צריך, כי תפקידה של ועדת המחקר במקרה הזה, זה להבין מדוע קרה הכשל שקרה, במגמה להוציא לקחים ולתקן. לא למצוא אשמים. לזה אנחנו זקוקים.
נכון.
מי אם לא ועדת חקירה ממלכתית, תיתן לנו את ההסבר,
בהחלט.
איך קרה, מה קרה, ומה יש לעשות בכדי למנוע את זה בעתיד.
עוזי, רק נציין שאתה גם עד תביעה במשפט של נתניהו, בתיק, תזכיר לי איזה תיק, 4,000?
אני נקראתי כעד גם לוועדת החקירה בראשות השופט גרוניס, שתפקדה כוועדת חקירה. עדותי אפילו התפרסמה חלקית.
לא, אני מדבר על המשפט הפלילי שלו.
גם כעד בתיק 3,000, וגם בעקיפים ב-1,000, שלא מכיוון שראש הממשלה הזכיר את שמי,
כן.
כהגנה בתיק 1,000, אז נקראתי גם לתיק 1,000,
אוקיי.
אבל לתיק 3,000, שנידון בבית משפט אחר, שוב פעם, כי כל מיני תעתועים עשו, שהפרידו מתוך 4 תיקי אלפים, 3 מתנהלים בבית משפט אחד, ואחר בבית משפט אחר. אז בפני בית המשפט האחר הזה הופעתי, שם הנאשמים היו לא נתניהו ולא שמרון למשל, כי מנדלבליט הצליח להחריג את זה.
כן.
אבל שם יושבים על ספסל הנאשמים, קצינים בכירים מחיל הים לשעבר, עוד אנשים מקרבת לשכתו של נתניהו, ואפילו מי שהוא ייעד להיות ראש המל"ל,
כן.
ושימש כמשנה לי. לכן נקראתי לשם, לפרשת הצוללות.
עוזי ארד, ידידי היקר, פרופסור עוזי ארד, כרגיל היה תענוג לדבר איתך, ולשמוע את ההערות באלף וגם בעין, ואני בטוח שיש לנו עוד כל כך הרבה נושאים לדבר עליהם, אז אני אומר לך תודה רבה בשלב
תודה
זה.
תודה רבה.
תודה שהיית איתנו. אני מקווה שלא okay. הקשנו עליך יותר מדי, עוזי.
המצב הוא קשה, הוא חמור בגלל מה שקרה. לא יעזור שום דבר.
אז אנחנו
נחל... עלינו אסון שבסדרי הנזק שלו, כן. זה גדול האסונות שהיה מאז כן. מלחמת השחרור. והטרגדיה היא שאותה ממשלה ששלטה פה בבוא האסון ובמידה מסוימת אחראית לאסון, עדיין מנהלת את ענייננו.
אז אני רוצה רק להגיד לך, כשאתה עדיין איתנו בזום, שהמרואיין הבא שלנו מפיח בנו תקווה גדולה מאוד, גיבור של ממש, אני לא יודע אם שמעת את השם הזה, עוזי, קוראים לו עוז דודיאן, הוא הציל 120 צעירים וצעירות מהנובה, ברכבו הפרטי, תוך סיכון חייו, והוא בהחלט לשיטתך, לשיטתי, לשיטתנו.
דוגמה אישית.
דוגמה אישית.
דוגמה אישית.
ואנחנו נקיים איתו את הרעיון הזה, ולפני שנקיים איתו את הרעיון הזה, אנחנו נשמע איזה שיר מאוד מפורסם על הנובה, של בניה ברבי והחברים מהנובה, שנקרא זה בסדר. אז פרופסור עוזי ארד, תודה רבה שהיית איתנו.
הם הדור הצעיר והדור של המילואימניקים.
כן.
ועמך במידה רבה הם ההפתעה הנעימה והנותנת תקווה של מה שקורה כאן, אבל עליהם גם ייפול העול כן. להוביל את המדינה ולהחזיר אותה לדרך הישר.
אמן ואמן. אמן. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה.
זה בסדר לא להיות בסדר, זה בסדר לשיר שכואב, זה בסדר לבכות כל בוקר ולמרות הכל בסוף לקום. זה בסדר לא להיות נורמלי, זה בסדר לא לומר מילה, זה בסדר לקוד עד הבוקר בחושך מלא תקווה. הכי קל להסתיר פנים, לשמור בבטן עוד אלפי שנים, הראש שלי צורח מבפנים, להתפלל על רגעים קטנים, הכל רגיל אנחנו משתנים, רק ללב שלי שמרתי אמוני. אחי רוצה להיות ביחד, אף פעם לא להיות לבד, אחי רוצה לשיר חזק, להחזיק לך את היד. אחי רוצה לחיות מפחד, זה בסדר לצחוק סתם ככה. אחי רוצה לחבק קרוב, זה בסדר לאהוב. אחי רוצה לחבק קרוב, זה בסדר לאהוב. זה בסדר לאבד כיוון, החיים הולכים קדימה, אז מי אני שלא אמשיך. זה בסדר לא למצוא את התשובה, זה בסדר להתפלל האמונה, זה בסדר לשאול אלף שאלות אם להיות או לא להיות. הכי קל להסתיר פנים, לשמור בבטן עוד אלפי שנים, הראש שלי צורח מבפנים. אני רוצה להיות ביחד, אף פעם לא להיות לבד, אחי רוצה לשיר חזק, להחזיק לך את היד. אחי רוצה לחיות מפחד, זה בסדר לצחוף סתם ככה. אחי רוצה לחבק קרוב, זה בסדר לאור. אחי רוצה להיות
סוגרים שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, טוב שאתם חוזרים אלינו. אנחנו עכשיו נאמר ערב טוב לגיבור ישראל, עוז דודיאן, גיבור בשר ודם שחייו הרגילים והשלווים במושב בנגב התהפכו תוך כמה שעות. ערב טוב לך עוז, ותודה שבאת אלינו לאולפן.
ערב טוב נפתלי, ערב טוב שוקי, תודה שהזמנתם.
אני יודע שאתה מקבל הרבה הזמנות ואתה לא נענה, ובאת אלינו במיוחד לרדיו סול, וזה כבוד גדול.
כבוד.
ואני רוצה, יותר מ-450 יום מאז השבעה באוקטובר, התאריך הזה עדיין רודף אותך יום יום, לילה לילה? תתקרב למיקרופון.
תראה, זה יום שלא רק לי, לכל העם בישראל ולעם היהודי בעולם, יהיה חקוק לכל החיים. זה יום קשה, אז בטח שזה ילווה אותי. זה מלווה אותי גם בימים שמאז ועד עכשיו, בלילות.
ושיש לנו 100 חטופות וחטופים שעדיין לא הצלחנו לשחרר אותם.
שזה כל יום הורג אותי ואת כל המדינה, שאנחנו יודעים שהם סובלים במנהרות החמאס, אולי מענים אותם, ואנחנו לא מצליחים להחזיר אותם שנה ושלושה חודשים אחרי.
ואתה בשבעה באוקטובר נמצא בבית, ומה אתה שומע?
אני מתעורר כמו כל מדינת ישראל להזעקות, להתקפת טילים, ירי מאוד מאוד חריג, משהו שאנחנו לא רגילים לכמות טילים הזו, אנחנו רגילים לסבבים, רגילים להתקפות, לא כאלה. אחרי שרצנו לממד, הייתה הפוגה, תרגענו להתקפה השנייה במיגונית, ותוך כדי אני אומר לאשתי שמשהו ברצף של הירי ובכמות זה מאוד מאוד חריג. בהפוגה השנייה אני עולה לגג לראות אם יש משהו חריג. אני מסתכל, אני לא רואה שום דבר חריג מלבד השובלים של הירוטים של כיפות הברזל. אני שומע זרקות מכל האזור, מהמושב שלי, ממושב מסלול, ממושב פטיש לידינו, מפידויים, מאופקים, מנתיבות, מבאר שבע, ואני מבין שמשהו לא בסדר, אבל אני לא רואה כלום. אני יורד להיות עם הבנות שלי ועם אשתי, לארגן אותם עם מים וסוללות, וזה במיגונית, ואז אני מקבל הודעת וואטסאפ מאחותי, בקבוצת הוואטסאפ המשפחתית, שאומרת שבעלה בחווה, שזה ליד שטח המסיבה, ויש ילדים פצועים והם זקוקים לעזרה. אחותי ובעלה יש להם חווה שאני הקמתי לפני 30 שנה עם אבא שלי, ממש צמוד לשטח המסיבה, 3 קילומטרים משם. ואני אומר לה, אוקיי, אני יוצא כמה דקות ואני אצלך.
אז רגע, אני רוצה, אתה יודע, באופן נורמלי, בן אדם ששומע את מה שאחותו אמרה, אומר, אוקיי, יש צבא, יש חיילים, יש גבול.
תן להם לעשות את
העבודה. תן להם לעשות את העבודה. ואצלך זה... זה או שמה, תחושה שידעת שמשהו לא באמת נכון שם, כי אני קשה לי, אתה יודע, אני מנסה להבין מה מניע בן אדם לסכן את עצמו, כשהמחשבה הראשונית היא, יש צבא על הגבול, יש שם טנקים ונגמשים ומערכות.
אז קודם כל, זה הבית שלי, זה האזור שלי, זה החווה שלי, אני גרתי שם. אני מכיר את הדרכים, את השבילים, את הוודיות. גם אם יגיע צבא או כוחות אחרים, לא יכירו אף אחד כמעט ולא מכיר את האזור. וכשנסענו לשם, נסעתי בידיעה שיש פיגוע. ושם כשנתקלתי בילדים הראשונים, וסיפרו לנו בפעם הראשונה שהייתה מסיבה, והסבירו איפה, ויש מאות מחבלים שיורים ויש הרוגים, והם פשוט הצליחו לברוח. והם מספרים שיש להם חברים שמתחבים שם ורצים לכל כיוון. אני אומר לאחי, לגיסי, לאחותי, לכל האחיינים שלי, תקחו את כולם למושב, תטפלו בהם, אני אכנס דרך הוודיות לשטח המסיבה, ומשם מתחיל הסיוט של חיי. אני נכנס פנימה בדרך לפני שטח המסיבה, אני רואה שני טורים של רכבים, חשבתי שהם חונים, רק אחר כך אני מבין שהם נתקעו, כי אי אפשר היה לעבור דרך הוודיות והשטחים המעובדים שם, ובגלל זה בעצם הם נתקעו, ואני חשבתי שזה חניה. אבל ככל שהתקרבתי, ראיתי גופות בזורות באזור, אני שומע ירי בלתי פוסק, פיצוצים של RPG, משמאלי קיבוץ רעים בוער עם פיצוצים וירי, מימיני קיבוץ בערי, אני שומע את הירי ואת רואה את הרשן, ומתקרב לרכבים, ואני רואה אנשים ירועים בתוך הרכבים, ואז אני מבין שהם לא יכולו לנסוע, אני מתקרב לכיוון כביש 232, חוצה לשטח המסיבה, ומתחיל באיסוף הילדים, נגלה אחרי נגלה, אני בהתחלה מוצא את הילדים, אני בורח איתם דרך הוודיות למושב, בדרך אני לוקח את הטלפון, עושה תמונת סלפי, שאחר כך הם שאולים אותי שנה שלמה, למה עשית את התמונה לתיעוד? אמרתי להם, לא, מרוב ירי של RPG הייתי, חששתי שמחבל עורב לנו איפשהו וייתן לנו RPG ולא יישאר אף אחד, לפחות שידעו מי היה ברכב. וזו בעצם התמונות סלפי המפורסמות שעשיתי. ואחרי שאני מצטלם, אני נותן להם את הטלפון, אני אומר, כל אחד טלפון לאבא, אמא, 10 שניות, אבא אני חי, אמא אני חי, בדרך למושב מסלול או לפטיש, תלוי לאן לקחתי אותם. ובעצם ככה יש להם את הטלפון שלי. בנגלות הראשונות שאני עושה את זה, אני מוצא את הילדים. אבל בנגלות הבאות בתור, כבר החברים שלהם שמתחבאים שם, שואלים אותם בהודעות, איך הם פונו, או מה קורה איתם, והם אומרים שאיזה מושבניק בשם עוז עם טנדר לבן, הוציא אותם, והם שולחים להם את המיקומים, והילדים שהוצאתי כבר יש להם את הטלפון שלי, ובעצם ככה הם שולחים לי את המיקום בהתחלה.
אבל אתה יודע מה שמדהים, עוז, הטנדר הלבן שלך...
דומה לטנדר הלבן...
שלהם.
שהם באו.
יתרה מזו. אני גם...
אותו גם דגם רכב, לא?
זה טויוטה.
זה מיצובישי טריטון, זה אותו טנדר, אותו צבע, הם היו... עם אותם רכבים, תבין, אני על אזרחי, אני לבוש בגדי חג, אני מוכן לשמחת תורה, אני עם חולצה מחויטת בסבע שחור, ג'ינס שחור, טנדר לבן, אני עם זקן על אזרחי, אני מחבל. אז הרבה פעמים הם לא זיהו אותי, והם חשבו שאני מחבל, רק שנתקלנו ודיברנו, אז הבנו, אני הבנתי שהם מחבלים והם הבינו שאני יהודי, וגם היה לי חשש עם כוח עובר, גם מהמסוקים שיורים על מחבלים... נכון, אבל אני מכיר את השטחים וידעתי להמתין כשאני מחפש ילדים במקומות שהעצים מסתירים ובעצם המסוקים לא יכולים לראות בתוך העצים כי הם לא רואים למי הם יורים וככל שהם התרחקו זה הזמן שיצאתי לאסוף את הילדים ובעצם כל היום אני מתמודד גם עם מחבלים ונזהר מכוחותינו מאש ידידותית שלא להיפגע.
תראה, בגדול, בן אדם נורמלי מגיע לשיירה של רכבים, רואה את האנשים הרוגים.
עושה יוטרן.
עושה רגע, שנייה זה גדול עליי, עושה פרסה וחוזר. קודם כל, מה הדרייב שגורם לך זה לסכן חיים את עצמך, להציל אנשים אחרים, ילדים, וזה כאילו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, האם אפשר לשכפל אותך? בנושא ערבות הדדית ובנושא אזרחות ואזרחות למופת ולתת דוגמה, אז אולי אפשר לנסות לשכפל כמה עוז דודיאן, כי זה לא מובן מה שאתה עשית. אנחנו יושבים פה באולפן, שמענו את הסיפורים, ראינו את התמונות, ואתה אומר לעצמך, מה עובר לבן אדם בראש שהוא בכל זאת נכנס ומסתכן את עצמו ויש לו משפחה וילדים?
אז הסיבה, אתה אומר בפעם הראשונה, אז נכון, בפעם הראשונה, בפעם השנייה, אני מבין את גודל האירוע, אני נתקל במחבלים, יורים עליי המון פעמים, חוץ מכדור אחד שפגע ברכב, לא נפגעתי, לא אני ולא הרכב, כדור אחד בלבד.
השגחה עליונה.
ממש ככה. אתה צריך להבין שאין אף אחד בשטח המסיבה שיוציא את הילדים האלה. אני רואה עשרות מחבלים יורים, אני בהתחלה רואה ילדים בורחים, ואחר כך אני יודע שיש ילדים שמתחבים, ואין כוחות. היו עוד 3 גיבורים שכן חילצו, אבל לצערי הם נהרגו, ממש גיבורי ישראל. זה בן שמעוני אזרח שהיה במסיבה, עשה 2 נגלות בנגלה השלישית, המערב רצחו אותו, ואת כל מי שהיה באוטו ואת רומי חטפו מהרכב שלו. אתה צריך להבין שבשני צידי המסיבה, בצומת רעים, ובצד השני של שטח המסיבה לכיוון בערי, היו מערבים של 2 טנדרים ו5-6 אופנועים ו20 מחבלים חמושים שכל מי שרוצה להיכנס או לצאת הם פשוט יורים בו ושני גיבורי משטרה קצינים ממשטרת ישראל איציק בזוקשווילי וג'אר דודוב הם עם ג'יפים ממוגני ירי נכנסים, מחלצים, יורים במחבלים ואחר כך הם מקבלים RPG והם נהרגים ואני בגלל שאני נוסע דרך השטח בדרך נס אני לא נפגע ואני פה איתכם. והסיבה שאתם רואים אותי בסרטונים שלי, בסרט הרשימה של עוז, בעצם רוב הסרט זה מצלמות הרכב שלי ומצלמות מחבלי הנוח'בה. כשרואים אותי מדבר עם המחבל, שואלים אותי למה עצרתי ולדבר איתו. אז כשאני...
רגע, אני אספר על זה. דרך אגב, שוקי, המיקרופון שלי פתוח, או ש... כן, יופי, שומעים אותי.
שומעים אותך loud and clear.
אני רוצה לספר, זה אולי לא כל כך מובן מאליו. עוז נוסע ברכב שלו על כביש 232, ורואה רכב משטרה בצד, ושוטר או פצוע או הרוג, ומישהו כביכול מנסה לטפל בו. ועוז עוצר לידו ואומר לו, אתה צריך עזרה? ומסתבר שזה מחבל חמאס שהרג את השוטר. ועוז מסתכל לו בעיניים ומבין שאם תוך כמה שניות הוא לא מקבל החלטה לטוס משם, גם הוא היה נהרג.
אתה היית עם נשק?
היה לי אקדח אחד עם מחסנית אחת של 15 כדורים, שזה נגמר לי הרבה לפני כשהריתי וחיסלתי מחבל אחד. לזה הספיק רק למחבל אחד, ונשארתי אחר כך בתחמושת. בהמשך לקחתי קלאץ' ממחבל עם כמה כדורים ויריתי ממנו, עד שנגמרו הכדורים וזרקתי את הקלאץ' והמשכתי בנסיעות.
זה כאילו סרט הוליוודי.
זה
לא פעולה שאתה רואה ביום יום.
זאת מציאות שעולה על כל דמיון, אין ספק.
כן, עכשיו תרשה לי עוז, אני רוצה, אתה יודע, אחרי, אתה מסיים עם כל האנדרנלין הענק הזה והחילוץ, אתה נכנס הביתה, נכנס למיטה, והתמונות שאתה רואה לא עוזבות אותך, איך מתמודדים? כי זה לא יכול משהו שאתה אומר, טוב, יאללה, החלפתי פנצ'ר באוטו ויאללה, בוא נתקדם.
אז קודם כל, היום הזה לא נגמר באותו יום. אני אמנם בשעה 5:20, זה הנהג לאחרונה של אנשים חיים שהוצאתי, אבל אחר כך התחלתי לאסוף גופות, ואז עצרנו ביחד עם עוד כמה חיילים שראיתי.
בסך הכל 120 צעירים וצעירות.
זה חיים.
חיים.
בחיים שחיים וקיימים.
שחיים וקיימים.
חיים וקיימים עד היום. יש לנו קבוצת וואטסאפ משותפת, כולם חיים.
אנחנו נדבר עליהם אחרי יותר מאוחר.
אחר כך אספתי גופות, אבל אז עצרנו, כי היה עוד ירי, חיפשנו גם מחבלים וגם עוד פצועים שיכול להיות. הגעתי לעוד מקומות שלא מצאתי בהם חיים, נשלחתי עם עוד מיקומים. אני פשוט, תראו את הסרט, הרשימה שלו, ויש קטע מאוד מרגש שם עם אחד האימהות, היו לי כמה כאלה, וזה לא נגמר כמה ימים, ואני בהמשך מגויס בצו 8 למילואים, אני ממשיך ביחד עם כוחות הביטחון לעשות עבודה מאוד מאוד חשובה, לא בגלל שאני אדם מיוחד, אלא בגלל מה שראיתי וזכרתי, ומצלמות הרכב שלי צילמו, וככה אני עושה 4 חודשים, עד שאני קורס בשטח, יום אחד, ואז המגד שלי פשוט שולף אותי ביחד עם המפקדים שלי, ומאז אני בטיפול.
ויש לך אישה וארבע בנות?
וזה צלקת נורא.
איפה הם היו במחשבות שלך ביום הזה?
אז קודם כל, אתה כן דואג. אתה כן דואג להם, אתה לא רוצה להשאיר אישה אלמנה, אתה לא רוצה להשאיר 4 בנות יתומות, הקטנה שלי באותו יום הייתה בת שנה וחצי, אתה לא רוצה, אבל אתה יודע שאין אף אחד, אתה בשטח, אין אף אחד, אין מי שיוציא אותם, ואתה יודע שאם אתה לא חוזר לעוד נגלה ושיש שם אנשים, הם פשוט לא שורדים את זה, וכשאני אומר רק 120 זה כי אני פשוט בוכה בלילות הרבה פעמים, למה לא יותר? כי הגעתי לקבוצות שהיו 12 ונשארו 8, יש בחור שהוצאתי שהוא היה עם 6 חברים וכולם נרצחו, הוא נשאר לבד, היו קבוצות גדולות יותר שהצטמצמו, ואני לפעמים בוכה למה לא נסעתי מהצד הזה, אולי הייתי מספיק להוציא את אלה, או מהצד השני להוציא את אלה, או אם הייתי מגיע מהר יותר, הייתי מצליח להוציא יותר לפני שהם נרצחים, אבל...
לא היה כעס של המשפחה? שבכל זאת אתה מסכן את החיים שלך, ויכול להיות מצב שאתה משאיר אותם לבד?
לא היה כעס, היה פחד. אני רוצה להגיד לך, יש לי אישה גיבורה, אשתי גיבורה. אתם אומרים לי גיבור, אני לא גיבור, אשתי הגיבורה, ואני אסביר. אני חוזר בפעם הראשונה, ב9:30 נדלקת לי נורית הדלק, שנגמר לי הדלק. אני חוזר למושב, בשער של המושב אני פוגש חבר שלי שאומר לי, אבא של אחד הדי-ג'יים נמצא איתי באוטו, אני יודע מה עשית כל היום, בבקשה, זה המיקום האחרון שלו, תביא לו אותו. אמרתי לו, תן לי 5 דקות, לא הייתי מהבוקר בבית, אני רק אגיד לאשתי שאני בסדר, אתדלק ואסע. אני נוסע הביתה לאשתי, אני נכנס, אני קורא להם שלא ייבהלו, הם באים בוכות, אשתי והבנות מחבקות אותי, בוכים כולנו, אני אומר לה, אני מתנצל על הזה, ואני אומר לה, אם אתם בסדר, עומר חבר שלי שלח אותי לשטח, הבן של אחד הדי-ג'יים נמצא שם, אני חייב לנסוע, היא אומרת לי, תשמע, ראיתי ושמעתי מה עשית כל היום, מאוד מאוד חשוב, נותנת לי דחיפה ואומרת לי, סע תמשיך, אני נוסע דרך השטחים, אתה צריך להבין, אין לי סולר, תחנת אופקים, אופקים כבושה על ידי מחבלים, פיצוצים, סדרות כבושה, נתיבות, אתה לא יכול להיכנס, התחנת דלק בצומת אורי מפוצצת, בצומת מגן היא בוערת, הפציצו אותה והיא בוערת באש, אין איפה לתדלק. אבל אנחנו מושבניקים ויש טרקטורים, אני הולך למחל סולר, מוציא את הצינום, תדלק את האוטו פול, וככה יש לי דלק במשך כמה ימים לתדלק
את הרכב. גם העובדה שאין דלק, לא כבר יודע איפה כן. אין בכלל, זאת אומרת, למעשה רק תבוא לתל אביב, ואז שם אולי יהיה, אוקיי? זה עדיין לא עוצר...
לא עוצר אותו.
תשמע, אמרתי, אני אומר, צריך שכפל. פשוט לשכפל.
עוז, הבנות שלך, איך הן, מה שלומן, כשאבא שלהם נמצא בשטח, אולי הוא יחזור, אולי לא, איך עוזרים להם? איך הן מתגברות על זה?
אז קודם כל, גם לאשתי וגם לבנות שלי מאוד מאוד קשה. הבנות שלי יש להם כל הזמן סיוטים ופוחדות. אי אפשר להשאיר אותם בבית לבד, אי אפשר להיות בבית ואחת מהם תצא לבד החוצה, או הפוך, אם בחוץ והיא רוצה להיכנס הביתה, היא לא תיכנס. זה לא פשוט, זה לא פשוט לי בלילות לא לישון, או לסבול מכל מיני פחדים או סיוטים, או מחשבות או דברים שעולים. לאשתי זה לא פשוט, לבנות שלי נורא קשה. כמו שאני קרסתי והתחלתי טיפול, אחרי הרבה זמן, עם כל הקושי, התחלנו טיפול... לכל המשפחה, ממש לא מזמן, לפני כמה שבועות, אני מקווה שזה יעבוד.
לאיזה מן הבנות קשה במיוחד? מה השמות שלהם?
אריאל, הבת שלי, מאוד קשה לה, היא פשוט מחצינה את זה מאוד, אתה רואה אותה נבהלת מכל חריקת בלמים, היא בוכה מכל רעש, זה כל צפצוף קטן, תראה אותה רצה החוצה למיגונית, להתמגן, אופרי למשל, סובלת לא פחות, היא פשוט פחות מחצינה את זה, אבל אתה רואה כמה הן סובלות, אשתי מבועלת מכל רעש.
אז אין את המחשבה להגיד, אוקיי, אתה יודע מה, בוא, לשנה, שנתיים, לעקור את עצמך מהמקום שהיית בו כל החיים, ולהגיד, אוקיי, די, אני עכשיו צריך לטפל בי, צריך לטפל באישה, צריך לטפל בילדות, ולעבור למקום, למרות שבמדינה כבר קשה להגיד מקום שפוי.
כן.
אוקיי? אבל לעבור למקום שאתה יודע שאין את הקרבה הזאת ושהדבר הזה, הרי כל הזמן זה מה שמקרסם, זה יקרה עוד פעם.
אז אנחנו...
ללכת.
אנחנו לא ניתן למחבלים, לחמאס ולאף גורם עוין לפגוע בנו, במדינה שלנו ובמרקם החיים שלנו. לא, אנחנו לא ניתן...
קח את זה הפוך, קח את זה כחופשה. יש כאלה נוסעים לארצות הברית, יש כאלה נוסעים לבאיים, אתה נוסע לתל אביב לחופשה.
אנחנו לא יכולים להיות בחופשה, יש לנו 100 חטופים בעזה, יש מלחמה.
ברמה לא של עכשיו יצאנו לבלות, אתה יודע, ברמה הנפשית, לנפש.
אין ספק שלנפש זה יהיה טוב יותר לי, לבנות שלי ולאשתי, זה ברור. נפשית אנחנו לא מסוגלים לעזוב את הבית שלנו ומה שנקרא לתת להם לנצח בזה ש... תראה, אנחנו מדינה בטראומה, כולנו סובלים, כולם בחרדות, כולם חוששים מי יותר, מי פחות. לתת להם את הניצחון הזה, לא, ההפך הוא הנכון, להמשיך, לבנות, להוליד ילדים, לאבד את האדמות, להפריח חיים במקומות האלה ולשקם את האזור הזה.
ואתה הצלת 120 צעירים וצעירות, אתה בקשר איתם?
בטח שאני בקשר איתם, הם הילדים שלי ואני האבא שלהם. הם קוראים לי אבוש בהודעות, כשהם פוגשים אותי, הם באמת הילדים שלי, והם
אופלה, תרים את הכיסא.
תראה מה זה, הוא התמודד עם מחבלים, התמודד עם RPG'ים, ועם כיסא לא מצליח להתמודד. ראית?
אז הם הילדים שלי. אנחנו, קודם כל הם פתחו קבוצת וואטסאפ בימים הראשונים, אספו אחד את השני, צירפו אותי, את אשתי, כולנו בקבוצה הזאת, כמו קבוצת וואטסאפ משפחתית שיש לכל אחד. לא רק שהם הילדים שלי ואני האבא שלהם, הם הפכו להיות אחים אחד עם השני, וזה פשוט מדהים. חלקם לא הכירו אחד את השני, והם היום ממש אחים. אנחנו נפגשים בהרבה מקומות, הם היו אצלי בבית, אני אצל רובם הייתי בבית, אנחנו נפגשים הרבה פעמים, יש מפגשים של הנובה, שעושה הפקה של הנובה באזור המרכז, מדי פעם הולכים, אז גם אני הולך, אני פוגש אותם, אנחנו מתאמים, אנחנו בקבוצה מדברים באופן רציף וקבוע, מעדכנים אחד את השני בהכל, אז כן, כמו כל משפחה.
אתם בוכים גם ביחד?
אנחנו בוכים ביחד, איך אמרה לי אחת הילדות? אנחנו מבינים אחד את השני הכי טוב יותר מכולם, אף אחד לא מבין אותנו ככה, אנחנו עם העיניים מדברים, עם החיבוקים מרגישים מה כל אחד סובל.
ומה שלומם? מישהו מטפל בהם כמו שצריך, אתה מרגיש שהם... אתה מאבד אותם קצת, איבדת אחדים מהם במהלך השנה הזאת?
אז קודם כל, רובם, לא כולם, אבל רובם בסדר, לא כולם, יש כאלה שעוד לא פגשתי, רק בהודעות וואטסאפ, כי נורא קשה להם. יש ילדה שהיא במצב מאוד לא טוב, יש אנשים טובים שדואגים ועוזרים, עושים את המקסימום שאפשר, לא תמיד מצליחים, מהילדים שלי אף אחד לא התאבד, אבל חברים שלהם כן התאבדו. יש ילדים במצב לא טוב. תראה, המדינה גדול עליה האירוע הזה להתמודד. תבין, מתי היה לנו אירוע בסדר גודל כזה? הסיבה שעשיתי את הסרט, שהסכמתי לעשות אותו, הרי לא קיבלתי על זה כלום. כל מי שעבד שם, גם יוסי אלי, וגם הכתב יוסי אלי, שהוא גם הבמה יחד עם גידי, עם אהרון הבמה, שעשו את הסרט, הכל בהתנדבות מעצמם, כחלק ממשימה לאומית למען מדינת ישראל, למען הדורות הבאים, למען העם היהודי שיושב בגולה, וכאן בישראל, שיהיה להיסטוריה של, של, של המדינה ל-200 שנים הקרובות, זה אירוע בסדר גודל שאני לא חושב שמישהו חווה ביום אחד את האסון הנורא הזה. לא אנחנו ולא אף מדינה בעולם. וזאת הסיבה שעשינו את הסרט שיהיה תיעוד לדורות הבאים.
יש איזה חילוץ אחד שהוא הכי ריגש אותך, שהוא נחרט לך בזיכרון, שהיה שם איזה משהו ש... איך אומרים? הסבירות היא שכל מי שהגעת אליו והצלת אותו, הצלת את חייו. אבל השאלה, אם זה סיפור אחד, חילוץ אחד ש... שנגע בך, שריגש אותך הכי חזק.
יש כמה חילוצים, אבל שניים מאוד מאוד מרגשים. אחד מהם, שעליו אני אספר לכם, שאני מנסה להגיע לילדים שמתחבים כשיש לי מיקום והוא לא נפתח לי, וכל פעם אני עולה לכביש כשיפתח לי המיקום, ואני מקבל צחורות של ירי, ובורח לשטח, ולא נפתח לי המיקום, אז אני עולה עוד פעם לכביש ומקבל עוד צרור של ירי, וככה אני נוסע מצד לצד ולא מצליח לפתוח את המיקום, ולא יודע לאן להיכנס, ולא יכול להיכנס פנימה, פשוט אני אהרג, הם יורים עליי. אני נוסע לצד השני של שטח המסיבה, בא לעלות לכביש, מסתכל ימין, השמאלה, לראות שאין מחבלים, רואה קבוצה של חיילים במרחק של 400-500 מטר ממני, מגיעים לכיוון, אני לא בטוח שזה חיילים, אני עומד, יוצא מהרכב, מסתכל, נותן להם להתקרב, אני אומר, אם זה מחבלים, אני אעלה רכב ויברח, אם זה חיילים, אני אצעק להם שלא יראו בי. הם מתקרבים, ואני ככל שהם מתקרבים, הם זה שמדובר בחיילים, ואז אני כבר חושש, אני על אזרחי, אם זה כאן, טנדר לבן, אני נראה מחבל, אין שום סיבה שהם לא יראו בי, עולה באמצע הכביש, צועק להם בעברית, בלי הפסקה, עד שהם מגיעים אליי, אני אומר להם, חבר'ה, אני צריך חייל שיפתח אותי עם מקדח, יש לי פה ילדים, אמרו לי, לא, אנחנו צריכים, יש משימה, אנחנו צריכים לעשות, אמרתי להם, זאת המשימה, אני מבין מה קורה בקיבוצים, הם צריכים לנסוע, אבל אני אומר להם מה זה, ואז המפקד שלהם אומר לי, יש לך מיקום? אני אומר לו, בשיא הביטחון, כן. איך שאני בא ללחוץ על המיקום, הילד הגאון, שולח לי מיקום ב-SMS רגיל, לוחץ וזה נפתח, ואני אומר לו, כן, הנה, זה פה 200 מטר מכם, אתם נכנסים בתוך הוואדי, מוצאים את הילדים. תלכו, הם מתפצלים, הולכים לשם, אני לוקח שני קצינים, אני לא יודע מי הם בהתחלה, מקפיץ אותם, הוא אומר לי, תשמע, אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו טנק, אבל אנחנו לא יודעים איפה הוא. אמרתי לו, אל תדאג, אני פה מהבוקר, אני יודע איפה הטנק. אני יודע איפה הטנק, אני מסביר להם שאני יודע איפה הטנק, רק מה, אל תיבהלו, אני חייב לנסוע דרך השטח, הכביש מלא מחבלים. הוא אומר לי, ססה, אני נוסע דרך השטח, כל הדרך יורים עלינו, הרכב נוסע והענן אבק שעולה מאחורה הוא 100 מטר אחרינו, אז המחבלים יורים בלי הפסקה על הענן אבק ולא פוגעים בנו. אני עושה לו עיקוף אחרי קיבוץ חיים ואני אומר לו, הנה הטנק, ואז הוא עולה לטנק, זה טנק מאוד מפורסם. את מי שאני אקצר לכם, את מי שאני לקחתי זה את מח"ט שריון, המח"ט של חטיבה 401 בני אהרון, גיבור ישראל.
גיבור ישראל.
גיבור ישראל ממש. שלקחתי אותו לטנק של, צוות לוחמים, שכל מי שהיה בטנק נהרג, ואחד נחטף לעזה, כולם נהרגו, ועידו סומך, הוא נפצע קשה, וחילצו אותו. הוא היחידי ששרד, כולם נהרגו. הטנק היה עם דלק, עם ציוד, עם הכל. אני מוריד אותם, הם פשוט נתקעו עם טנק קודם לכן, בלי דלק, ואני לוקח אותם לטנק הבא, ועם הטנק הזה הם ממשיכים למלחמה.
אתה גם מגלה כמה מחדלים יש בדרך.
לא, לא, זה לא מחדל בכלל.
טנק בלי דלק?
לא, 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 לא. זה טנקים שנלחמו מהבוקר. לא, לא, אתה צריך להבין. לא, לא, בוא.
בסדר גמור.
והטנק של עידו סומך, גיבור ישראל, הוא נלחם מהבוקר עד שנהרגו כולם, והוא נפצע קשה, אז הוא נתקע. כשהמח"ט לוקח טנק שנגמר לו הדלק אחרי לחימה ארוכה, הוא הולך ברגל לחפש טנק אחר, ואני מדלג אותו. אחר כך אני חוזר לילדים, אלה היו לוחמי גבעתי, אחד מהם סמח"ט גבעתי באותו יום, ואיש גיבור ישראל, ועוד כמה חיילים איתו, שני קצינים, בצלאל וייברמן ואלישע ליבמן, שאח של אלישע ליבמן היה מאבטח במסיבה, ואחר כך הוא נהרג בתוך כדי לחימה כשהוא היה במסיבה, ואלישע הקפיץ את עצמו ביחד עם החיילים, ואחרי שהם עוזרים לי איזה שעה, שעה וחצי להוציא קבוצות ילדים, הם מחליטים לנסוע לקיבוץ כפר עזה ונחל עוז, להמשיך לחימה, והם נלחמים בנחל עוז לצידו של האלוף נועם טיבון, שם, וחלק נלחמים בכפר עזה, חלקם נפצעים וחוזרים ללחימה, ואני אומר לך, זה פשוט גבורה של אנשים שהקפיצו את עצמם מהבית, בצו 8, בלי פקודה, בלי כלום, זה פשוט מדהים.
אין על העם הזה. אין.
אתה, במשפט אחד לסיום, אתה מלא תקווה כשאתה רואה את הדור הצעיר הזה?
כן. אתה רואה את הילדים, אני אומר לך, אני הוצאתי ילדים, לא שיראה רק הם יפים וחכמים, הם כל כך חכמים, כל מי שהוצאתי, אתה צריך להבין, הוא יצא מתוך שטח המסיבה אחרי שהוא היה שעות שם, שרד שם, וכל אחד בדרך שלו שרד. נתתי לכם דוגמה על גיא עם ה-SMS שהוא זכה לשלוח לי, יש כל אחד עם הסיפור שלו, הם אנשים חכמים מאוד, אלה אנשים, כמו שאמר הפרופסור קודם,
כן.
הם אלה שיוכלו לנהל את המדינה בעתיד, ואתה יכול להיות גאה בהם.
כן.
כן.
טוב, ואנחנו רוצים ש... אנחנו כבר הגענו כמעט לסיום, תראה מה זה
לא כמעט, אנחנו כבר בסיום.
אנחנו בסיום. השיר, למי אתה רוצה להקדיש את שיר הסיום של התוכנית?
אני רוצה להקדיש אותו למשפחה שלי, לאימא שלי, לאשתי ולבנות שלי הגיבורות, אימא שלי רות דודיאן, אשתי ליאת, אוריה, אופרי, אריאל ושחר, בנותיי האהובות. אני רוצה להקדיש אותו לכל חיילי צה"ל, הגיבורים שנלחמים, לכל הפצועים ולמשפחות השקולות של מסיבת הנובה ומשפחות השקולות של כוחות הביטחון וכל מי שנהרג. השיר הזה בשבילכם, אני מקווה שאנחנו ראויים לקדושים האלה שנהרגו למען מדינת ישראל.
תודה רבה לך על הרעיון הזה.
תודה לכם.
תודה. כן, ועל רקע השיר הזה של עידן עמדי, יחד עם איציק קלה.
ושלישיית מה קשור.
כן, שמוקדש לכל עם ישראל. על רקע השיר הזה אני רוצה לומר לכם, צופות וצופים יקרים, תודה שהייתם איתנו, תודה לך שוקי אברהם.
תודה לך נפתלי.
והתוכנית תעמוד לרשותכם בדף הפייסבוק, תודה לך שוב עוז דודיאן. לילה טוב, וגם הלילה נישא תפילה לחזרתם של החטופות והחטופים במהרה לבתיהם. אמן ואמן.
אמן. אמן. אמן.